ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בחף מנחם אב. זה יום ההילולה של האבא של הרבי מלובביץ', מנחם מנדל שניאורסון. ואביו של הרבי מלובביץ' ברוסיה היה איש של מסירות נפש. אז מאחר וכל הצדיקים וכל אחד במקומו, ברגע שהסתלק מן העולם, כל פועליו, כל מעשיו, כל תורתו עולה מעלה מעלה. והוא עמד במסירות נפש אדירה מול השלטון הרוסי, שפשוט רצה לקצץ בנטיות התורה ולומדיה, ולהפר את התורה ודרכי התורה בכל דרך אפשרית. ורבי לוי יצחק עמד פשוט במסירות נפש. אז בעזרת השם שהמסירות נפש הזאת תעמוד גם לנו, ונתחבר לכוחות שלו. ויש עניין לומר מתורתו, יש עניין לומר מתורתו של הצדיק ביום ההילולה שלו. אז ידוע שרב לוי יצחק היו לו חידושים עצומים, והוא היה מקובל גדול, והוא כותב על הפסוק בפרשת תולדות בספר בראשית, על הפסוק ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוא בחינת החסד, יצחק הוא בחינת הגבורה. ונשאלת השאלה, כתיב אברהם הוליד את יצחק. פירוש הוליד ולא ילד. מה הכוונה הוליד? מסביר רבי לוי יצחק שמאחר ואברהם הוא בחינת החסדים, ועניין של חסד זה להתגלות. פנימיות החסד זה אהבה. אהבה לא יכולה להישאר בתוכה, פנימה. מצד שני, יראה, כבוד, זה בחינת האש, וטבעם לעלות למעלה. זה דבר שהוא לא נגלה, הוא לא בגילוי. ומה גרם אברהם, אומר רבי לוי יצחק? גרם להולדה אצל יצחק. שיצחק הרי כל העניין שלו זה יראה, זה גבורה, ולעלות כלפי מעלה, להסתלק. אז מה הוא גרם? שיהיה איזון, ושבחינת יצחק תתגלה, יהיה המשכיות ליצחק. לכן נאמר, הולדה. פירוש הוליד, מה הכוונה? שהוא גרם הולדה ליצחק, שיהיה אצלו בחינת יעקב ועשיו. שיוולדו לו יעקב ועשיו, כי מצד החסדים, הולדה מצד החסדים זה ההתגלות, ומחר שיצחק לא היה בחינת התגלות, אברהם גרם שיצחק, מה שאמור לצאת ממנו, יתגלה. וזה מה זה מעניין לראות איך כל המציאות שלנו היא מציאות אנרגטית רוחנית לחלוטין, אבל שיורד למעשה בפועל ממש. והעניין שלנו הערב זה הניסיון הגדול של החיים שלנו, זה לדעת להרפות. ולהרפות אפשר לדבר על זה מכאן ועד הודעה חדשה, וברוך השם הכלים נמצאים בכל מיני מתודות וטכניקות להעצמה ורוחניות. אבל למען האמת, כשאנחנו מדברים על להרפות, האם לדעתכם בכוח המחשבה או היכולות המנטליות שלנו, יש לנו את היכולת בכוח המחשבה רק להרפות?
זה קשה אבל אפשר.
ואז מה יקרה? נכון, זו תשובה נכונה, אבל מגלה לנו המדע, מגלה לנו גם כן התורה, שהתכונה של השכל, השכל כשלעצמו הוא מוגבל, וחלק מההגבלות שלו זה שהוא נצמד, הוא נתפס, הוא נאחז במה שהוא יודע ומה שהוא מכיר. אז מה קורה לנו בחיים כשאנחנו נכנסים לתוך סיטואציה, אירוע ניסיון, ונדרש מאיתנו להרפות? האם השכל יכול להוביל אותנו בהרפיה? אז הרבה פעמים אומרים, כן, אם אני אחזור על עצמי ואני אומר לעצמי להרפות, תרפה, תרפה, תשחרר, אתה לא יודע, אתה כן יודע, זה יעבוד. אבל ככל שהניסיון יותר קשה, השכל יהיה מוגבל, ואחר כך לא מכיר דבר גדול ממנו, הוא מוגבל, אז יהיה מאוד קשה בכוח השכל והמחשבה להרפות בלבד. אלא שכוח המחשבה והיכולות המנטליות שלנו צריכות להישען על בסיס חזק יותר, כדי שלמחשבה, המחשבה הנחשבת, יהיה לה את הכוח להוציא אל הפועל. ועל מה מדובר? אמונה. אמונה זה מלשון אומן. מלשון אומן. והיא מרדכי אומן את הדסה. מרדכי זה הצדיק, והדסה משמנת אסתר את נשמות ישראל. מה מגדל את נשמות ישראל? זה האמונה. וכאן באמונה הרי אנחנו מתחילים ולמדנו במפגשים קודמים של כמה חשוב לדעת מה האמונות שלנו, כי האמונות שלנו הן המוליכות אותנו בחיים. בהתאם לאמונה, וכמובן כוח הבחירה להאמין בדבר זה או אחר, בהתאם לזה אנחנו סוללים את הדרך, האם נוכל להרפות או לא להרפות, האם נוכל לבצע את הדברים או לא נוכל לבצע את הדברים. בהתאם גם כן לבחירה ולאמונה שלנו, אנחנו חווים את כל טלטלות החיים. פעם למעלה, פעם למטה. בפרשת השבוע, פרשת עקב, מובא לנו בין השורות את ניסיונו של העשיר והעני, אומר רבי מלובביץ'. וזה בא לידי ביטוי בפרשת המן. אנחנו לא קוראים פרשת המן, אבל משה רבנו עומד מול בני ישראל ומזכיר להם דברים שהשם עשה אותנו. המאכילך מן במדבר, אשר לא ידעו נבותיך, למען ענותך ולמען נסותיך, להטיבך באחריתך. ומיד אחרי זה נאמר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. מה הקשר? ואז ממשיך הפסוק הבא, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. מה הקשר בין שלושת הפסוקים האלה, ובעצם מה הקשר פה לדעת להרפות? המן, היו בו שתי קצוות. בתוך המן היו שני תחומים, גם עוני וגם עושר. המן בעצם זה הלחם מן השמיים שירד לבני ישראל במדבר. רק מעניין שכל אחד חווה אותו בצורה אחרת. לחלק הרגישו את העשירות שבו, וחלק הרגישו את העניות שבו. אנחנו המגמה שלנו, המפגש הזה, לקבל את העצה ואת התובנה, להבין בעצם איפה מושתלת היכולת שלי להרפות. לדעת להרפות, מאיכן זה מגיע. ואמרנו שהשכל לא יכול לתת לי את הפתרון, אלא זה נמצא באמונה. עכשיו, אמרנו שטלטלות החיים לפעמים לוקחים אותנו גם למטה וגם למטה. גם ימינה וגם שמאלה. אנחנו כל הזמן זזים. פעם אנחנו מרגישים עשירים, ופעם אנחנו מרגישים עניים. וכשאני מתכוון עשיר או עני, אין הכוונה רק בדעת או בחומריות, אלא גם מעבר לזה. בעצם העוני והעושר זה מצבים שכל אחד ואחד מאיתנו חווים באירועי החיים. פעם אני מרגיש עשיר, ופעם אני מרגיש עני. ומה, אני מתכוון רק שיש לי כסף אני מרגיש עשיר? או שאין לי כסף אני מרגיש עני? כמה פעמים אני שומע אנשים שמגיעים לייעוצים מרגישים, יש לי הכל אבל אין לי כלום. מה הכוונה החוויה הזאת שאין לי כלום? החוויה שאני לא מחזיק בכלום, אני מרגיש שאין לי כלום. אבל רגע, סליחה אדוני, יש לך רכב, יש לך ילדים, הכל מסודר לך כלכלית בחיים? אז מאיפה מגיע התחושה הזאת של העוני? זה ממש נפלא לראות כשאנחנו נפתחים אל תוך הייעוץ, והבן אדם, אנחנו לוקחים רגע את התהליך צעד אחרי צעד, אני אומר לו שוב פעם, רגע, אתה עשיר או אתה עני? אומר, תשמע, מבחינה כלכלית, נכון, יש לי הכל. לא רק שיש לי הכל, יש לי מעבר. אנשים היום שחיים בלי מינוס, זה אנשים שברוך השם הם עשירים. ואני מדבר על בן אדם שיש לו הרבה יותר אמצעים מכך ומחזיק עסקים. אבל עם זאת, מה הוא מרגיש? אני חוסר, מה זה עוני חוסר? אין אני אלא בדעת. עכשיו יפה, איזה שהוא עשיר השמח בחלקו. כדי להרגיש שמח בחלקי, עליך להרפות. להרפות ממה? מצורת החשיבה שלך, מהתבניות שאתה רגיל אליהם, על מה גדלת, וזה לא פשוט. נו, אז לא לחינם, דיברנו על ספר בראשית עם רבי לוי יצחק. זכרו יהיה ברוך וזכותו תעמוד לנו ויבוא משיח צדקנו, ונקדיש את השיעור הזה בעזרת השם לעילוי נשמת חיים ג'ימי בן יולונדדה, ולזכות חברים מהצבא, שאתמול הייתה הזכרה שלו, שרדנו ביחד עוד צנחנים. עד היום אני רואה את החיוך שלו ואת הפנים שלו, זה לא יומן, אלעד בן שלמה. בעזרת השם נזכה שכולם יגיעו לכאן לבית המקדש השלישי, יקיצו ורנו כל שוכני אפר. אז באמת זה מעניין לראות שאדם בא אליך ויש לו, אבל גם כן אין לו. אז מה בעצם הבן אדם הזה עובר דרך תהליך שכרגע הוא מרגיש טלטלה בחיים? במקום מסוים הוא עשיר, אבל במקום אחר הוא מרגיש עני. ויותר מזה, אם נאמת את זה, רוב האנשים שמגיעים אליי, בדרך כלל יש להם את הגשמיות, רק מה הם מרגישים? חסרים בכל ההוויה האחרת שלהם. כל מה שקשור לפנימיות, לרוחניות, למשמעות. לתוכן לחיים. יש את הכלי, אבל אין את הפנימיות. יש את החיצוניות, אבל אין את הפנימיות. וכדי שאדם ירגיש איזה הוא עשיר השמח בחלקו, עליו באמת לדעת להרפות. אבל מה יוביל אותי להרפיה הזאת? האם די לו בשכל? לפעמים כן. אם אני אשנן לעצמי להרפות, 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 צריך לה... להניח ש... אבל זה בא...
שאתה מרפה, שאתה מבין שזה האמונה, להיות שמח בחלק שלי. זה מה שמדויק לי. מדויק לי. הם באים אליך, כי אין להם כלום בעצם.
אז בעצם לכולנו חווים את זה, זה לא רק כולנו חווים את זה, כלומר, איך להסתכל, השכל כן יכול לתת איזה תחושה של הרפיה, אבל זה לא הרפיה אמיתית שתוביל אותנו לשמחת חיים. המגמה שלנו באמת, לא רק לאהוב ולהיות בשמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. רוב כל זה כל המצוות. מצוות כתוב גם כן, ואהבת את השם. כלומר, אנחנו רואים שבשמחה יש משהו שהוא אפילו יותר גבוה מהאהבה.
שמחה זה מחשבה.
עושר החיים, שמחה, להיות בשמחה, שמח, זה ממש אותיות משיח, זה ממש גאולה פרטית. כי הבן אדם השמח יכול לתת גם כן לאור האהבה לשכון. ושימו לב, אתה יכול לאהוב, אבל להרגיש מה זה מריר בתוך המערכת יחסים שלך. שואלים לך, אתה אוהב את הבן אדם? רגע, אתם אוהבים? כן, אתה אוהב, אז למה אתה לא שמח? זה מעניין, האהבה יכולה לשכון, אבל יכולה להיות גם כשאתה לא בשמחה. אבל שמחה זה בעצם הדלק, זה הפנימיות של אהבה. ועוד ידובר ולא נתווכח מה יותר גבוה, שמחה או אהבה, שניהם גבוהים. ואנחנו יודעים שאחד הדברים שאנחנו רוצים, אדם שמרגיש שמח בחלקו, שימו לב מה זה אומר, לא הבן אדם האוהב את חלקו, אלא שמח בחלקו. זה עם האישה, זה עם הילדים, זה עם הפרנסה, זה מה שהוא יודע, מה הוא השיג, מה הוא לא השיג. אז מה אנחנו צריכים בעצם כדי להרפות? זה לחזק את האמונה. ובואו נראה לאיזה מסע לוקח אותנו הרבי בכל הפרשה הזאת של המאכילך מן במדבר, שהמן הכיל בו את שתי הכתבים האלה, עוני ואושר. שימו לב עד כמה ברוך השם תורת החסידות באה ומאירה לנו את המציאות ומביאה לנו, זה מה שאני אומר תמיד, לחיות עם הזמן. זה משפט שאמר האח של הדבר, כן, מייסד חסידות חב"ד. לחיות עם הזמן זה להיות קשור לפרשת השבוע. ולהיות קשור לפרשת השבוע לא אומר להיות דתי, אבוי לנו. ולמצוא את אותם נקודות שיתנו לך את המצב הגאולתי הפנימי. כמו שחבר שלי יצחק כרגע הולך פה עם כובע שרק אני קורא את זה אני מחייך. בן של מלך. אז לחיות באמת עם התכנים של השבוע ולהמיר אותם אל חיי היומיום שלנו ולהלך איתם. זה נקרא לחיות עם הזמן. המן שירד לבני ישראל במדבר היה לחם מן השמיים, מזון רוחני אלוקי שתכונותיו היו על טבעיות, היו בו כל הטעמים שהיו בעולם, ולא הייתה בו פסולת. תחשבו שהיו אוכלים, הכל היה נספק באיברים, לא כמו היום, אתה אוכל, אתה חייב למצוא...
להתפנות.
להתפנות, ברוך השם, השם ידע שאין שירותים במדבר, התחילו לחפור בורות, עניינים, זבובים. תחשבו, תודה, איזה גאוניות זאת, מן היורד מן השמיים שהיה נספק באיברים. תחשבו איזה מצב תודעתי היינו, מאוד בריאים בנפשנו, ברוחנו. מצד שני אבל, נאמר על המן, אנחנו רואים את זה פה בפסוק, אנחנו מדברים על יום, החלק של יום שני, פסוק ט"ז, פרשה ח' פסוק ט"ז. המאכילך מן במדבר וממשיך, למען ענותך ולמען עשותך. רגע, אז אם אתה אומר שכל הטעמים היו במן, אז מצד שני נאמר, המאכילך מן למען ענותך.
מה זה ענותך?
מלשון עוני, לענות אותך. לענות אותך בעין. אז איך זה מסתדר? גם עושר וגם עוני, איך שני הדברים מסתדרים?
זה כאילו הכל בראש.
אה?
הכל בראש. יש אחד שיוכל את המן ויספור את כל הטעמים שיש בו, ויש אחד שיגיד עוד פעם עולה אותו לחם, כי זה כל יום אותו לחם.
זהו, זה מה ש...
אז הכל בראש. יצחק, אז מה אתה אומר? יש לך סופרמרקט להחליף ראש? נכון, בדיוק. אפשר להחליף את הראש?
איזה יופי, היום אכלתי בשר, היום אכלתי זה, היום אכלתי זה. מה שאתה עושה עם הדבר?
יפה, מה אתה עושה עם הדבר? בעצם איך אתה מפרש את האירוע? והרי אנחנו יודעים שכל שיטות הרפואה למיניהם, כולל ה-CBT שמדבר, Cognitive Behavior Treatment, שמדבר בעצם על איך בן אדם ספג בעבר שלו, איזה פרשנות הוא נתן לאירוע, ושהאירוע הזה בעצם תפס את התודעה שלו במצב מסוים, או של עוני או של עושר, או למעלה או למטה. אז בואו נראה. הוא לא העניק לאוכליו סוב האמיתי, שכן ירד בכמות קצובה ליום אחד בלבד, וכתוב במסכת יומה, הרבי מביא, שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. ומה הכוונה? שאנשים, בגלל שהם קיבלו, בני ישראל קיבלו בדיוק את המנה הקצובה, זו המנה הקצובה המתאימה לך. אבל מה קרה? בני ישראל, כשהם ראו למען ענותך, הוא עינה אותך, מה הכוונה? הוא הוריד לך בדיוק את מה שצריך ולא יותר. ואז בא התלמוד, שהתלמוד ירד לסוף דעתו של אדם ואומר, אין דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. כלומר, בן אדם יכול לשבת בבית שלו היום ולהרגיש טוב, ברוך השם, יש לי בית, יש לי מזגן ויש לי אוטו. אבל זה לא יהיה אותו דבר כי בן אדם יש את כל הדברים האלה ויש לו אקסטרה בבנק. ואני יכול לתת אוטו גם לשבת. אלא מה עליו? תן לך באוטו אחד ותעשו תורנות. זה אחרת אם יש לי גם את זה וגם את זה וגם את זה. וחזר, חכמנו זכרונם לברכה, ירדו לדעתו של אדם, וזה הטבע שלנו. אינו דומה למי שיש פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. בדיוק, כלומר, לא מספיק אם נתת לי רק את המנה הקצובה שלי ליום, יוצר בי תודעה של חוסר איפשהו, וכמובן, אני צריך להתמודד עם זה. זה הניסיון פה. זה הניסיון, אז זה כמו עינוי. למען ענותך. המאכילך את המן למען ענותך. ולמען נסותך על הניסיון. מה הניסיון פה? האם אתה יודע להרפות? להרפות ממה? מכל צורת החשיבה שלך ולהבין שמה? במילים אחרות, God is in control. You can rest today. אתה יכול לנוח.
אבל אתה יודע, אני רציתי רק להגיד לך שהעינוי הזה הוא בהתחלה. זאת אומרת, זה כמו אנשים שהם מכורים לפעמים. זאת אומרת, אני רגיל יותר, אני רוצה יותר. זה מענה אותך שהוא לא נותן לך. אבל פתאום אתה רואה שעובר היום, וזה בסדר, זה הספיק לי. זה לא רע היה יום ראשון, שני, שני. ואז זה העניין שפתאום אתה אומר, יופי, טוב לי ככה. טוב לי במה שנתן לי.
זה הניסיון, יפה מאוד, יפה
מאוד.
ואינו דומה, אמרנו, מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. כלומר, כשהמן ירד בדיוק קצוב לכל אחד מה שהוא צריך, הוא הותיר איפה את התודעה שלנו בחוסר. כלומר, חסר לי, אין לי. ושימו לב, האם זה לא החיים? כשיש לי, באותו רגע אני שמח. אבל רגע אחד אני מתבונן במקום אחר, מרגיש פתאום את החוסר. מרגיש שיש לי בתוכי במקום אחד, אבל מקום אחר אין לי.
זו... הרגע, זה אופר שהכל הולך לי, אני אומר, תתה, תתה, סבבה, הכל טוב. שתשב, בוא נבדק את האמונה שלי. שהכל טוב, סבבה. אז... וגם אם אני אגיד אמונה וגם אם לא, זה סבבה.
אז יפה. אז יש פה ניסיון בשתי הקצוות. גם לעשיר וגם לעני. שניהם הניסיון שלהם בא לידי ביטוי, ותכף נראה גם את הקשר בפסוקים כמו שאמרנו, ונחזור לדוגמה של אותו ייעוץ, יש לי הכל ואין לי כלום, אז בגש מי יש לו. עכשיו, איך הוא בעצם ניסיון של השיר? אבל יש לו גם כן ניסיון של אני, למה? כי במקומות אחרים אין לו. הוא מרגיש שלא, אני מפוספס עם הילדים. אני מרגיש שאני אבא מתחמק מהמחויבות שלי ואני לא נותן את עצמי שם. הבן אדם לאט לאט בחיים דוחק את כל הדברים האלה, ומרשה לעצמו להיות הוא עצמו. מאוד להיות מרוכז בעצמו, אבל לאט לאט כשעובר הזמן, הוא מתחיל להרגיש את המועקה הזאת שהוא טיטה וטיטה וטיטה וטיטה, ופתאום השם ישלח לו פה הערה, פה הערה עם א', אבל גם כן עם עין, שתשלח לו איזה משהו כמו איזה חץ, כמו איזה טיל, שפתאום ממוטט אותו ופתאום מקבל בפנים, כן, אתה במלא לא פה בית, אז זה משנה. אז באותו מקום הוא נמצא בעוני. אז שימו לב, זה מאוד מעניין. זה לא תוכל לבוא ולומר שבן אדם שהוא עשיר ויש לו, אז יש לו ניסיון של עשיר והוא צריך ללכת עם זה, כי אותו עשיר במקום מסוים הוא עני במקום אחר. וההפך. אותו אחד שמרגיש שהוא עני בגשמיות, צריך להסתכל איפה העושר שלו במקום אחר. לכן את התובנות שנאמר עכשיו ונפנים, כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בטלטלות החיים בין הקצוות, פעם למעלה, פעם למטה, ומעלה למטה זה מצב תודעתי. כלומר, נקודת ההתייחסות שלי למה שיש לי או אין לי, לקיים. אם זה בגשמיות, אם זה במערכות יחסים, אם זה ברוחניות, אם זה בהשכלה, בכל תחומות. תזונה, מצב בריאותי וכן הלאה. אז אף על פי שהיו כל הטעמים בעולם בתוך המן, הרי אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. כלומר, אני רואה, אכלתי את הפיסת מן שלי, אבל זה אחרת, זה גורם לי סיפוק. אבל כשאין לי כלום בצד ואני רק שם את זה, פתאום התודעת החוסר הזאת היא מתעוררת בך. אבל למען האמת, יבדוק את עצמו, הוא סבר. כמו שאת אמרת, הנה יש לי, די לי וזה.
אני פתאום
מתייחס לדברים
אחרים גם כן. ככה אני חושב, אוי, אני אקח עוד, אני אקח עוד, אני אקח, ככה פתאום, אוקיי, נשאר לי זמן עכשיו, מה אני אעשה עכשיו? פתאום מתייחס משפחה, ילדים, דברים.
אז בואו נמשיך. ואוכלי המן לא ראו את הטעמים שבו. אוכלי המן לא ראו את הטעמים שבו, לא כולם לא יכלו לראות את הטעם, את העשירות שבו. וזה נובע בעצם ממגבלות האדם. מבחינה מסוימת הייתה כאן סתירה. עושר ועוני במאכל אחד. אותו מאכל עצמו, שמצד אחד היה תכלית השלמות והטעם, גרם מצד שני הרגשת עינוי וחוסר. גרם לעינוי וחוסר סובה. אך לאמיתו של דבר אין כאן סתירה. אלא אלה שני צדדים של אותו דבר. המן עצמו מבחינת מהותו העצמית היה דבר מופלא. לחם אלוקי בלתי מוגבל שנספק באיברים והכיל את כל הטעמים שבו. אך דווקא משום כך, כאשר המן ירד אל העולם הגשמי, הוא בא מתודעה רוחנית גבוהה. כלומר, תודעה שמעל השכל. השכל עובד בגבולות העולם. אתה יכול לנצל יותר ממנו כשאתה מביא לו מידע מעל העולם. ומידע מעל העולם שייך למה? לאמונה. והאמונה הזאת היא בעצם מגדלת. ברוך הבא. האמונה זה דבר שמגדל. כאשר המן ירד אל העולם הגשמי המוגבל, לא היה העולם מסוגל לקלוט אותו כפי שהוא קולט דברים גשמיים. העין האנושית אינה יכולה לראות טעמים בלתי מוגבלים. אני חוזר, העין האנושית אינה יכולה לראות טעמים בלתי מוגבלים. העין האנושית מייצג, העין רואה והלב חומד. בסדר גמור, ברוכים הבאים, שר כוח על המעמד. אז בוא אני אחבר אתכם, זה בסדר. בוא אני אחבר אתכם. הנושא שלנו זה לדעת כיצד להרפות, זה הניסיון. כיצד להרפות? החיים בטלטלות, לוקחים אותנו פעם למעלה, פעם למעלה. פעם אני מרגיש שיר, פעם אני מרגיש שיר. ונתנו את הדוגמה של אותו אדם שמגיע אליי לייעוץ ואומר לי, יש לי הכל ואין לי כלום. סליחה? יש לי הכל ואין לי כלום? הכל ואין לי. יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי ישר, יש לי כלום. יש לי כלום. כלומר, אותו אדם מרגיש במקום אחד עשיר, במקום שני, אני. הוא מרגיש פעם למעלה, פעם למטה, ואמרנו שאין למעלה, למטה, אלא בתודעה. שני הקצוות האלה של למעלה למטה, עושר ועוני, נמצאים במן. חלק מהאנשים ראו במן את כל הטעמים, וחלק לא יכלו לראות את כל הטעמים במן, ואמרנו שבתודעה שלי יש כל הזמן את ההרגשה שאינו דומה למי שרואה ואוכל, למי שאינו רואה ואוכל. מה הכוונה? המן ירד לכל אחד באופן קצוב, אכלת אותו, גמרנו. זהו. אבל זה לא שלא תסווה, אתה סווה. רק איפה התודעה שלך עכשיו נמשכת? שאין לי לידי עוד. אם היה לי עוד, זה לא אותו דבר. למי שאוכל ורואה, למי שאוכל ואינו רואה, מה הכוונה רואה? מה? שיש לי עוד בצלחת. נגמר לי הצ'יפס. אתה רבב? לא בהכרח. אבל זה לא אותו דבר אם אני רואה שיש לי עוד צ'יפס. מה שאומרים לי יותר? רווחה, יותר הנאה. זה מוזר, אבל חזל ירדו לסוף דעתו של אדם, וזה מובא במסכת יומה. הרעיון הזה, שאינו, שהמן בעצם ירד למטה, והכיל בו שתי קצוות. אחד מצד אחד היה בו את כל העושר, את כל הטעמים, ומצד שני היה בו עוני. מה הכוונה עוני? שרק מי שיכל להרגיש את כל הטעמים בו, הרגיש שיש בו הכל. ומצד שני, לאנשים הפשוטים שלא יכלו להרגיש הטעמים בו, הרגישו חוסר מצד מה? שהיה רק את המנה הקצובה, לא יותר מזה. והוא נספג ביברים, לא הייתה יוצאת ממנו פסולת. אז אמרנו, לחם האלוהי יורד מן השמיים, יש בו גם עוני ועושר, בעצם יש בו שני קצוות. עוני ועשירות. כל אחד מאיתנו עובר את ניסיון, העושר והעניות בחיים. אני פעם למעלה, פעם למטה. עליי ללמוד להרפות מצורת החשיבה האנושית שלי. כי צורת החשיבה האנושית שלי, שזה השכל, לא מאפשר לי להרפות. כי התחלנו בתחילת השיעור שלנו, האם השכל יכול, וכוחות המנטליים שלי יכולים לעזור לי להרפות? מה אני זקוק ממני כדי להרפות? למה אני נזקק? והבנו שאמונה. אבל אמונה זה דבר שמעל השכל. השכל רואה את הקיים שבעולם. אם אני מביא לך עכשיו ידיעה כמו שאנחנו, כאשר המן ירד אל העולם הגשמי המוגבל, לא היה העולם מסוגל לקלוט אותו כפי שהוא קולט דברים גשמיים. כי זה לחם רוחני. מה אני מביא לכם פה ידיעה עכשיו שהיא מעל העולם? אתה צריך להאמין בזה או לא להאמין בזה. ומוסיף הרבי ואומר, העין האנושית אינה יכולה לראות טעמים בלתי מוגבלים, ולכן הייתה חסרה בו התכונה של רואה ואוכל. כדי לקבל את המן כראוי, צריכים היו האנשים להיפרד ממגבולותיהם האישיות. לך לך, ממולדתך ומארצך ומבית אביך. מהדברים הארציים בך, המולדים בך. בית הגידול של בית אבא. וזה לא פשוט, לאט לאט. לאט לאט. כדי שירגישו את העשירות במן, שזה בעצם מה שבא מלמעלה, לחם מן השמיים, והאנושיות מחזיקה של לחיים לחיים, הכל מן השמיים. אין עוד מלבדו. כל מה שיורד לי וכל מה שמושפע עליי וכל מה שקיים כאן בעולם, זה ממה? מי איתו יתברך. והראיה, אדם וחווה באו לעולם, הם באו עם משהו. לאט לאט התקדמו עם האבולוציה, עם האנושות התפתחה, לפני 600 שנה, מתחיל תומאס אדיסון עם החשמל, לקחו א', ב' וג', יצא חשמל, לקחו א', ב' וג', יצא מכונים, לקחו ד', ה' וו', יצא מנוף, משהו משלך. משהו משלך. הכל מן הקיים. כדי שאנשים ירגישו את השירות שהייתה בכלל, להרפות בחיים ולהחזיר את שמחת החיים אלינו, כי החיים בעצם מטלות. הכוונה, פעם אני, פעם אני מקום עשיר, אני צריך ללמוד להרפות, ולהרפות השכל לבד לא יכול. כל אחד מאיתנו יש לו את האמונה שהוא צריך להיצמד אליה. מה האמונה של העשיר? כלומר, מה הניסיון של העשיר כדי לדעת להרפות, ומה הניסיון של העני כדי לדעת להרפות? ההרפיה עוזרת, הרפו ודעו כי אנוכי אלוקים. ואנוכי זה הדרגה הכי גבוהה באור אינסוף, ואין רע יורד מלמעלה, הכל טוב. אבל כשאנחנו היינו במדבר, כשאכלנו את המן, מה הרגשנו? היה לנו מאוד קשה, ברוכים הבאים, שר כוח. כדי להרגיש עשיר, כדי להרגיש טוב בחיים, כדי להחזיר את שמחת החיים שלי, העין האנושית לא יכולה לעשות זאת. מה זה העין האנושית? זה השכל שלנו, כיצד אנו תופסים את המציאות. כי העין האנושית אינה יכולה לראות טעמים בלתי מוגבלים, משהו שהוא מעל השכל. וכדי להרגיש את המצב ואת החיים שלנו בשמחה, עלינו להתפרד ממגבלותינו האישיות. ורק אז נהיה מסוגלים לקבל את המאכל, את המן הזה, בעל התכונות הבלתי מוגבלות. מה הכוונה לראות טעמים בלתי מוגבלים? מה זה טעם? טעם. טעם בא מאוכל, חיים לחיים. כשנאמר לי או אני עובר איזושהי חוויה בחיים, זה משאיר לי טעם רגשי. פעם למעלה, פעם למטה. הטעם הבא הוא, כשאני לומד דבר מופלא, אני מרגיש טעם שכלי. הבנתי את הרעיון. זה לא נותן לך ממש טעם, אבל זה עושה לך כזה מעצים. מעצים אותך. ויש טעם אמונתי. מה זה אומר טעם אמונתי? כיצד עליי ללמוד? להרפות אומר את הדבר הבא. אכילת המן במדבר הייתה נתנה את התורה והמצוות בארץ ישראל. היא נתנה את הכוח להתמודד מול שני סוגים של קשיים שהאדם עומד לפניהם. מבחן העושר ומבחן העוני. כלומר, מבחן העושר, פעם אני מרגיש למעלה, פעם אני מרגיש למטה, זה העוני. אין אני אלא גם בדעת. כלומר, כדי להרגיש את שמחת החיים שלי, אני חייב לצאת מהמגבלות האישיות שלי, להישען ולסמוך על הבורא. הבוטח בהשם חסד יסובבנהו. אבל לפתוח על הבורא, מה הכוונה לפתוח על הבורא? זה טעם אמונתי. איך אני יכול לבטוח על הבורא? איך אני יכול להשליך את כל יעדי על השם ולמחל כלך? להשליך את מה את
כל? כל הדאגות, כל
המחשבות. יפה, כדי להשליך את כל הדאגות בעצם אני צריך להרפות, אבל השכל שלי כל הזמן לא נפרד מהשכל שלי, שזה העין האנושית, שהוא בעצם יכול להגיע רחוק רחוק. וכל פילוסוף בהיסטוריה הזאת, או כל צדיק שהגיע בהיסטוריה של העם האנושי, של העם האנושי בכלל, לא היהודי, כל פעם לקח ומתח את גבולות השכל לגבולות מסוימים. אם אני לא מרשה לעצמי להישען על האמונה, לסמוך על הבורא, יהיה לי מאוד קשה להרפות. רק מה? אני צריך לתת לעצמי גם כן טעם שכלי. האמונה זה הכתר בקבלה. הרצון, הכתר. אחרי זה באה חוכמה, בינה, דעת. מה הכוחות השכליים, הטעמים השכליים שיעזרו לי להרפות ולהתמד לאמונה הזאת. וכאן יש את הניסיון של העני והניסיון של העשיר. וכל אחד מאיתנו פעם נמצא במקום של עניות ופעם במקום של עשירות. העושר תומן בחובו סכנה, שהאדם עלול לחשוב כי כוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה. מה אומרת התורה? התורה היא אמת, נכון? אז אם התורה היא אמת, התורה מאמינה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. אז למה התורה נותנת מקום לומר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? הרי התורה היא אמת. ומה התורה חושבת? שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. אז למה פתאום אתה כותב את המשפט הזה? זאת היא שאלה פילוסופית עמוקה ופשוטה. אם אתה אומר שהתורה היא אמת, ומה האמת אומרת? שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. אז למה אתה מודאג? למה כתוב בתורה? אתה יכול לחשוב שיבוא בן אדם ויגיד ויאמר בלבבו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? אם הכל אמת והתורה היא אלוקית, אז הכל בא מלמעלה. למה הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום לומר את האמרה הזאת? למה לאנשים יש את הנטייה הזאת? שוב פעם, זה נכון, יש לאנשים את הנטייה הזאת להרגיש שהם בנו, שהם עשו כוחי ועוצם ידי. החוזק, הגאווה תעלה. אבל רגע, מצד האמת, הכל ברור שהכל מת הקדוש ברוך הוא, אז למה התורה נתנה מקום לזה? היא הייתה צריכה לשלול את זה.
ראיתי שאני
מאמין
וקוראים לי דברים,
אז אני ראיתי שבכוח האמונה
שלי אני
מסוגל ליצור דברים בעצמי. יפה. נותן לי כלים ליצור דברים בעצמי. התורה מביאה את הדבר הזה לא בגלל שהיא מתעסקת בענייני טיפשות. ככה אומר הרבי בשיחה. מה זה ענייני טיפשות? שאתה חושב באמת אתה עשית את הכל, הכל ממך. הרבי אומר את זה בצורה מאוד חדה. לא בגלל זה, אלא מה? כי אם לשלול עניין שיש לו מקום בחוכמה ושכל, שבחוכמה ושכל אומר שלמה מלך, דחכמים הם עלי הרע. כלומר, על ידי החוכמה שלך אתה יכול לבוא ולהגיע למקום, להגיד שכוחי ועוצם ידי עשה לי את זה. ואתה תסתמך על מה? על מה שנאמר שיפה כוח הבן מכוח האב. מה הכוונה יפה כוח הבן מכוח האב? כפירוש הפשוט בזה שכוחו של הבן יפה יותר מכוחו של האב, וישנו גם את הפירוש הפנימי שאומר שיפה כוח הבן זה בא כתוצאה מכוח האב. ומה נאמר על בני ישראל? בנים אתם להווי אלוקיכם. ומכיוון שבני ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, היינו שהם מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא, לכן יכול להיות אצלם העניין של מה? ניצחוני בני נצחוני. בגלל שאני בא מהקדוש ברוך הוא, אז בי יתגלה כוחות יותר עדינים. ובגלל גילוי כל הפרטים האלה, הדעת שלנו מצד הנפש הבהמית, היצר הרע, יכולה להיחלש ולומר לעצמנו, רגע, 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 זה בא ממני, אז יש לי את הכוח.
זה לא טוב.
אז זה לא טוב, בדיוק. בגלל זה אמרה התורה.
זה
בדיוק, יפה, איזה כיף לדעת שיפה מאוד. ומכיוון שיהודי מרגיש שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא, אז יכול להתקבל אצלו שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, מכיוון שכוחו הוא הכוח של הקדוש ברוך הוא. הרי הוא מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא אביו. ועל זה בא הציווי בתורה, וזכרתי כי השם, וזכרת כי השם אלוקיך הוא לא נותן לך כוח לעשות חיל.
גם
ביציאת
מצרים אלוהים אומר, לא אתם אלא הקדוש ברוך הוא בלבד הוציא את עם ישראל.
וזה קרה בגלל שזה קרה פעם, ולאט לאט עם השתלשלות הדורות, הכוח בא מאלוקים.
אבל בוא נחזור, אנחנו חוזרים
לזה שכל
הזמן דיברנו
כל היום. אמונה או שכל.
אמונה או שכל, בדיוק. אז השכל אומר, שמע, יש מקום לשכל, שיוכל להגיד, שמע, כמו שאתם יודעים, מי אמר, זה לא מחייב. מי אמר, זה לא מחייב. אבל מה אמונה אומרת? האמונה אומרת, תרפה מהמחשבה הזאת, כי בעצם נתן לך את הכל הזה. שבאמת על ידי טעמים שכליים אתה יכול להגיע לאמונה הזאת, של רק אם אתה עושה את המסע. כן.
אם אני מבין נכון,
להרפות
זה להגיע להבנה שאתה לא שולט.
להרפות זה להגיע להבנה, לקום בבוקר ולומר לעצמי, ברוך השם, הכל בסדר. God is in control. יש פה מישהו שמנהל את העולם. לומר לעצמי ממש, וזה מה? רק באמונה. מה זה God is in control? מה זה אגו? אגו in English. Edging God over. מה זה edging God over? לדחוף את הקדוש ברוך הוא כביכול מהמציאות שלי. אגו. Edging God over. כלומר, מה? אני בשליטה, אני בדרמת שליטה. כן יעבוד, לא יעבוד. מה הניסיון של העשיר? מה הניסיון של כל אחד ואחד מאיתנו? מה הניסיון של העשיר אומר? שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ומה האתגר של ניסיון העוני? כשאני נמצא במקום אני, מה אמרנו עם הייעוץ שנכנס אליי ואומר, שמה, יש לי הכל, אבל אין לי כלום? להאמין שאין רע יורד מלמעלה. להאמין שאין רע יורד מלמעלה. עולם חסד ימנה. ושגם היסורי... מה יפה. מה זה רע? רע זה אותיות רצון עצמי. כשהרצון העצמי שלי, כשאני מרוכז בעצמי יותר מדי, בעצם אני מתחיל כבר מציאותי ואין העולם המהווה אותי, אני אקבל תגובות שלא עולם עצמי. ואני ארגיש רע. לכן, כדי להרגיש טוב, בן אדם צריך לערוך מחדש את כל רמת הציפיות שלו וההסתכלות שלו על העולם. לצאת מהמגבלות האישיות שלו. וכשלמען האמת, אם ניקח את זה למונחים מדהים, אין רע. רע זה אלם על הטוב. אין חושך. חושך זה אלם, מקום שאין בו אור. אין קור. קור זה מקום שאין בו חום. אז כל מה שעליי לגלות, זה לגלות את האור, ועכשיו זה שאלה פילוסופית יפה, ואנחנו נעצור בגלל הזמן, ואני רוצה להגיע לנקודה לדעתי מאוד חשובה. אז אמרנו, אמן מאפשר, כלומר, הניסיון של העוני הוא להרגיש שאין רע יורד מלמעלה, ושגם האיסורים באים מהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. אז בואו נחזור לייעוץ. בא לי הבן אדם ואומר, אני עשיר פה, יש לי הכל, אבל אין לי כלום. אז להרגיש את העושר, אבל הוא מרגיש שאין לו כלום, ולהרגיש שבאמת יהיה לו טוב עם זה, לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את זה. להרגיש שאתה לא טוב. נתנו לך, שרו לך להגיע למקום הזה. אבל בצד שני הוא מרגיש אני. איך שם הוא שומר על שמחת החיים? אין רע יורד מלמעלה, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. איפה הוא מרגיש אני? אני לא יודע להיות אבא. המערכת יחסים שלי קורסת. אין לי חברים. יש לי כל כך הרבה דברים שחסר לי בחיים. אני טוב רק במקום אחד. למה פה הוא צריך להרגיש שאין רע יורד מלמעלה? כי הוא יכול לשבת ולגשדר, לגשדר ביידיש זה אומר לפקוד כל החיים שלו, על הקטע שוואו, גיליתי שאין לי את זה ואין לי את זה, אין לי את זה, אלא להבין מה אני אשאל לך, אין רע יורד מלמעלה. מה הכוונה רע? אתה חווה אצלך מציאות של חוסר טוב, לא נעים לך. אפשר לתת לזה כל מיני מילים. אתה מרגיש חוסר עמוק. וכל זה בגלל שאתה מרוכז במה בעצמך. מה הכוונה בעצמך? במגבלות האישיות שלך. הרצון העצמי שלך. ומה זה הרצון העצמי שלך? כרגע זה להיות שקוע בלומר אין לי, ואין לי פה, ואין לי שם, ואין לי כאן. מה הכוונה אין רע יורד מלמעלה? כשאני קולט שכל זה קרה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותך פה למטה, כדי שאתה תגיע לתובנה הזו. ועכשיו שהבנת? לא די והבנתי. מה אני עושה עם זה עכשיו? מה הבנתי? הכללה של הדור, הבנתי אחי, קלטתי את הרעיון. הבנתי. 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 נכון. אם בן אדם יגיד שאין לו, אין לו שאיפות, אבל יש כאלה, אני מדבר כרגע, שנתקעים במקום הזה, ואז הם קורסים. הם טובים, הם לא מרגישים שמחת חיים.
אולי הקריסה הזאת נובעת מזה שהוא רוצה להתקדם ואין לו.
הקריסה הזאת היא לא נובעת, אלא הביא אותו הקדוש ברוך הוא למקום הזה, כדי שיתעורר ויראה בעצם שאל לו להשקיע רק בזה, אלא אם אני אשקיע גם פה וגם פה וגם פה, אני אמלא את תחושת החוסר הזה.
אבל גם יכול להיות שהוא לא יודע שהוא לא יכול.
בגלל זה הוא צריך לעזוב את המגבלות האישיות שלו. כדי שהוא ירגיש את כל הטעמים, הוא חייב לעזוב את המגבלות האישיות שלו. המן מאפשר לנו ללמוד, להבין, לרכוש תובנות ולקח בשני הכיוונים הללו. העשיר לומד מהמן כי העושר בא מלמעלה ואין הוא מעשה ידי אדם. העני לומד מהמן שהשפע האלוקי כפי שהוא מגיע מלמעלה הוא טוב מופלא, אלא שלא תמיד האדם קולט אותו כראוי. אם מתערבים היכן שלא צריך, לא זו בלבד שאין מועילים, אלא אף מקלקלים. מה הכוונה מתערבים? לפעמים אנחנו מתפלספים יתר על המידה. אנחנו עושים לעצמנו. זה לא נקרא חוכמה. זה דברי הבל. רק אותנו הרגילו הפילוסופים, ומילדות, מקטנות, תלמד את ניטשה, תלמד את דקאר, תלמד את כולם, כולם יבלבלו אותך. רגע, אבל הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה. לא העדיף אמר. מוסיף חוכמה, מוסיף מכאוב, אומר שלמה המלך. לא רק זה, אמרתי חוכמה, מצאתי עורמה, נכון? הדרך לקבל את הטוב שבא מלמעלה הוא להשתחרר לחלוטין, להרפות מהתחושה של כוחי ועוצם ידי, ולסמוך באופן מלא על הקדוש ברוך הוא. כשאדם משתחרר מהמגבלות האישיות שלו ומאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הטוב והחסד, הוא זוכה לראות את הברכה במעשה ידיו ולקבל את הטוב העילאי גם בעולם הגשמי. רק אז הוא יגיע להרגשה של איזה עשיר ושמח בחלקו. עם האישה, עם הילדים, עם העבודה וכולו וכולו. יש הרבה אבל, אבל זאת להיות אבל. פשוט בגלל פעת הזמן אני... כך גם במישור הרוחני. הדרך לקבל את אור התורה שנקרא לחם מן השמיים, ובפרט את פנימיות התורה שאין בפסולת, היא על ידי שאדם נהיה כלי ריקה, מתרוקן מהתפיסות האישיות שלו, ואז הוא זוכה לקבל את האור הבלתי מוגבל של התורה. רק האמונה שאין עוד מלבדו ושעולם חסד ייבנה, העולם נברא בחסד, באמת מאפשרת לנו להרפות. אבל שוב, מה זה? טעם אמונתי מאפשר לך להישען. והרי שכלית זה לא עובד, שכלית זה לא עובד לחשוב שאני עשיתי את עצמי. אין דבר כזה. הייתה חייבת לי פה איזו אינטליגנציה שעשתה אותך ואותה הראשונה. ותאמין לי, לא רק זה, שם אותך בבריאה מהממת שהכל מן המוכן, רק תבוא תהנה ממנה ותשתמש. אז עכשיו כל אתה יכול להוסיף רגע, רגע ורגע ורגע ורגע. זה שכל. אז יש אמונה שהיא מעל השכל, מעל המגבלות. עכשיו פה אני יכול לבחור שני דברים. או להגיד, טוב, הוא עשה את העולם ועזב אותי ולא אכפת. יואי, מה? לא, די. וואו, אני בקטע של הפסיכודרמה, אני הפסיכי ואתם רואים דרמה. יו, איזה מחשבה, מה? זו, מחשבה זה אותיות בשמחה, זאת היא מחשבה שלא תביא שמחה. הוא עשה אותי? בטח הוא דואג לי. בטח אכפת לו ממני. יש לחזור ולשנן זאת לעצמו. מחשבה יוצרת מציאות. עולם חסד ייבנה. הרפו ודעו כי אנחנו חוקים. זה לא אומר שאל לנו לעשות את המעשים הקטנים כדי לעשות הצלחה בכל תחום בדי. אלא להרפות מהחרדה. זה לא מאפשר לשמחת החיים לצמוח. ורק אמונה מאפשרת לנו להרפות. יש לבחור להסתכל כך, זו הבחירה, והבחירה זו המאהבה ויוצרת את הדרך לקבל שהכל לטובה ומאפשרת את ההרפיה. הכלי הבא, הרשו לעצמכם ליצור לעצמכם תפילה. תפילה שלכם במילים שלכם, תפילה יש לה כוח לשנות את המציאות, כי נאמר כבר שמחשבה יוצרת מציאות. ובעצם התפילה שלי זה הרצון שלי. אני מאמין באמונה שלמה שאין רע יורד מלמעלה. אני נותן את השליטה בידיים שלך, אבא, ומרפא. אעשה כל ביכולתי. הנני שולח את יהבי עליך ומאמין שאתה תקלקלני. אבא, עזור לי לראות זאת ולהחזיק בזה באמת. הרי נאמר אבא, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. זה הפנימיות שאני מראה לך, הרי אתה כתבת שכך אכן יהיה. ונסיים בסיפור, סיפור אמיתי ומרתק, ולא על ארתכם, שממש מגדיר את הניסיון של העני והעשיר, על אב עשיר מאנגליה, משפחה עשירה מאנגליה, משפחה מאוד עמידה, ברמות מאוד מאוד גבוהות, וזה סיפור אמיתי, ולאבא הזה ישנם ארבעה ילדים, והבן הקטן שלו קוראים לו טים, ארבעה ילדים. הילד כבר אחרי ה-20 שלו סיים ללמוד וכולו וכולו, והאבא היה במערכת יחסים נפלא עם כל הילדים, רק עם הבן הקטן האחרון זה לא הסתדר כל כך, היה ביניהם תמיד חיכוכים, אידיאולוגים. וזה נבע, כשהילד מספר בסיפור, אני לא אספר לכם את כל הפרטים, שהוא גדל על משפטים שבאו לו מהחברה, אתה אבא שלך עשיר, לולא אבא שלך עשיר, אתה לא היית מצליח, בזכותו יש לך הכל, אם זה לא היה ממנו, אז לא היה מסתדר לך כלום. הילד גודל לאט לאט עם תחושה שהוא לא רוצה עזרה מאבא שלו. אני לא רוצה שיגידו לי הכל בא מאבא שלי. אני לא רוצה להיות הילד המפונק, אני רוצה הכל בכוחות עצמי. והוא כל הזמן, האבא לא הצליח להבין, רק יותר מאוחר בחיים, כן? יותר מאוחר בחיים הוא מצליח להבין מה קרה לילד, למה תמיד אתה מתחכך איתי אידיאולוגית. ואני לא מבין על מה זה יושב לך. שבעצם האבא לא סובל את זה שלאבא שלו הצליח כל כך, ואני צריך לחיות מהצמיחה שלך, מההצלחה שלך. נמשיך אל תוך הסיפור, הילד מחליט שהוא רוצה לעזוב את הכל, הוא לא לוקח כלום מהבית שלו, הוא עוזב את הבית שלו ואומר, אני אצליח בכוחות עצמי, אבא כמובן, אני אקצר לכם פה את מסכת היצורים והדיבורים, ולהבין, ומדוע בני, ולמה זה ככה, ולא עבד. הילד מתעקש ללכת בדרך שלו. הוא החליט שהוא לא לוקח אגורה שחוקה ורק כלום, להוכיח לכל המחשבות שהיו לו בראש מאותה ילדות שהוא גדל והחברים שעטפו שהוא לא צריך כלום. הוא עוזב ממש הכל מאחור ויוצא אל אנגליה, לונדון, להצליח. חיפש עבודה 3 ימים, הוא לא מוצא את עצמו, הוא הגיע לפת לחם מורעב, יושן על הספסל עד שהוא מצא איזה עבודה בתור מנקה כלים, עשה כמה פרוטות והצליח לקנות לעצמו אוכל. לפני זה הוא כבר התחיל לקבץ אוכל ברחובות. הכסף שהיה לו לא הספיק לסחירות דירה, ובאחד מהערבים שהוא היה ישן על הספסל, הגיע אליו אדם ואומר לו, אומר לו, כן, רגע, אתה לא הבן של... אומר לו, כן, כן, אל תשאל, אל תזכיר לי את זה. אומר, מה קרה? אומר, לא, אני פשוט רוצה להתדבר, למצוא את עצמי וכולו, מכל לא, אומר, תשמע, אתה תרצה אולי שאני אעזור לך עם עבודה? זה לא מי יודע מה, אבל תוכל להיות עוזר אופה. יש אדם שאני מכיר, הוא מחפש עוזר בדיוק, התפטר לו מעבודה, אם אתה מוכן, אתה חושב שרצה לקבל עבודה, הוא אמר, שמע, אני אשמח, זה מה שאני אעשה פה, אני מנסה בכוחות עצמי. אז הוא אומר, בשמחה רבה, תבוא אליי מחר. הגיע והתחל להיות עוזר רופא. תוך 3 חודשים, הילד המוכשר הזה לומד את כל סודות המקצוע. לא יכול, הכל מדגדג לו, הוא רוצה את ההצלחה בכוחות עצמו, הוא לוקח הלוואה מהבנק עם מה שיש לו, ופותח מאפייה, אבל בבית חרושת, אזור מסחר, בפעתי האזור המסחר, יענו על הפעתי אזור החרושת. התנועה שם לא הייתה מי יודע מה, פה נכנס בן אדם, שם נכנס בן אדם, פה נכנס בן אדם, שם נכנס בן אדם, אבל כל מי שנכנס רואה שוואו, איזה מעשים הוא זה, איזה דברי מאפי טעימים. עד שנכנס לו, היא בעל מקצוע, בן אדם כזה נראה עמיד, היה קונה ממנו תמיד קבוע, ואמר לו, תשמע, אתה פה בזבוז. אתה מוכן שאני אשקיע בחנויות במרכז העיר, ואתה תעשה את הסחורה ונתחלק בהכנסות? הבן אדם חשב לעצמו, אומר, וואו, איזה מינוף, אני קופץ על זה. השקיע, הגיע ל-40,000 פאונד, השקיע בסחורה, פתח, תוך פחות מחצי שנה הוא הגיע למחזור של 400,000 פאונד. היה מה זה שמח. לאחר שנה, בערך שנה וחצי, שנתיים, הוא החליט לכתוב מכתב לאבא שלו. כל התקופה הזאת הם לא דיברו. הוא כותב מכתב לאבא שלו, ואומר לו, אבא, אני שמח להודיע לך שהגעתי להון פרטי. הסיפור הזה רץ, זה מי שזוכר אותו. הוא רץ לפני תקופה מסוימת. הגעתי להון פרטי של איזה 400 אלף פאונד, אני צריך להודיע לך שהצלחתי בכוחות עצמי. ואם יש איזה חובות שאני צריך להחזיר לך, בשמחה. אחרי חודש הוא מקבל מכתב חזרה, ואומר לו, בני היקר, שקלתי אם לכתוב לך את המכתב הזה או לא, אך החלטתי בסופו של דבר שכן. ולו רק בכדי להאיר לך עם א', כיצד באמת העולם מתנהל. אם אתה זוכר תחילת ההצלחה שלך, זה כשיצאת מהספסל. האם שאלת את עצמך אי פעם מי שלח את האדם הזה להציע לך הצעת עבודה? האם שאלת את עצמך אי פעם מי זה נכנס למאפייה שלך, בית החרושת ששם בקושי הצלחת להתפרנס ולהתרומם? והציע לך את אותה הצעה ששמה אותך על דרך ההצלחה? קשה לי לומר, לא רציתי לומר, אבל איפשהו העקשנות שלך הכריחה אותי לכתוב לך את זה. אני אוהב אותך בני ואני מאחל לך הצלחה בכל מעשה ידיך. על פי כמה וכמה יהודי שמרשה לעצמו להבין ולראות שניסיון העשיר הוא לא כוחי ועוצם ידי, אלא נשלחו לך הזדמנויות, נוצר לך חלון ההזדמנויות, רבות מחשבות בלב איש. אתה זה שאבא שלך כיוון אותך ללכת וללמוד משהו ומשם התפתחת, כי ככה רצה גם כאן ההשגחה העליונה שככה תצליח. ואתה שהרגשת אני, זכור שאין רע יורד מלמעלה, הביא אותך לעניות הזאת כדי שבאמת אתה תצמח לבד ותראה את ההצלחה ותוכל להגיע לתובנות שהגעת היום. מה שהכי חשוב, וזה בקדושה, יגעת ומצאת תאמין. אבל היגיעה הזאת היא לא מתבוססת על ערכי האמונה, שערפודו כי אנוכי אלוקים, הבוטח והשם חסד יסובבנהו, אז אתה יכול להיות ביגיעה ומאמץ, אבל שמחת חיים יהיה לך מאוד קשה איתה. אתה תחיה את החיים ואתה תצליח. אבל את השמחה תהיה ממני והלאה. השמחה זה הבנה עמוקה להתמודד עם הניסיון של העשיר. אין רע יורד, סליחה, של העשיר. לא כוחי ועוצם ידי עשו לי זה. הכרת הטוב. אני שנמצא למטה, אתה נמצא כרגע במקום תחתון, דע שאין רע יורד מלמעלה. עוד קצת סובלנות ותראה את הטוב שצומח מזה. אז מה אותי החברה שלי? הייתי בטוח שאני נעפן איתה. תראה מה צמח. אחת יודעת נפש האלוקית, נפש הבהמית, תענוג. עכשיו תוכל סוף סוף להתפתח. אין רע יורד מלמעלה. השאלה עד כמה אני באמת מסתכל נכון בספר החיים. שיהיה בהצלחה. תודה רבה.